מול COIL, הרדיו של ישראל. אנחנו כמו בלשים סודיים במשימה. אנחנו עם הרעיונות המטורפים ביותר, שהופכים אותם למשחקי חברה חינוכיים ומאתגרים. חשבתם שראיתם הכל? תחשבו מחוץ לקופסה. אנחנו מבטיחים לכם הפתעות. אז חפשו את המותג מחוץ לקופסה בחנויות הנבחרות. פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית לעוף גבוה, כל מה שרציתם לדעת על קריירה, ייעוד ומשמעות, בהגשת חופית גלב.
שלום לכם מאזינים ומאזינות, וברוכים הבאים לתוכנית לעוף גבוה על קריירה, ייעוד ומשמעות. כמו שאתם יודעים, התוכנית שמגלה לכם מה הלמה שלכם, ועוזרת לכם בקריירה ובחיים בכלל, במטרה שכל אחד יוכל לקבל ערך ולעוף גבוה, כמה שיותר. אז אני חופית גלב, ויש לי מטרה שכל אחד יוכל להגשים את עצמו, ולהיות במקום שהוא באמת רוצה להיות בחיים, בקריירה ובכלל. כיועצת ארגונית ומאמנת קריירה בתהליכי שינוי וצמיחה, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון, אני מאמינה שזה אכן אפשרי. אני שמחה לשתף אתכם שהתוכנית והפודקאסט גדלים על בסיס יומיומי, ומגיעים לאלפי מאזינים, ואני מזמינה אתכם להמשיך גם להקשיב ולשלוח גם לחברים שלכם שיכולים ליהנות ולקבל ממנו ערך. לפני שנתחיל, אני רוצה לשתף אתכם ולמעשה להזמין אתכם בהזמנה אישית. החודש, ב-29.9, אני אעביר יחד עם דוקטור צבי חסן, שהוא פילוסוף ולוגותרפיסט, סדנה מיוחדת על משמעות הסליחה בחיים שלנו, על הקושי, על השחרור ועל הכוח המרפא שתמון בה. אם הנושא הזה נוגע בלבכם, אתם מוזמנים. והיום אני באמת מתרגשת ברמות אחרות. יש לי כאן אורח מאוד מיוחד, טל בשן, מייסד בית הספר למנהיגות תודעתית, כבר מעל שני עשורים הוא מלווה אנשים וארגונים בתהליכי שינוי עמוקים, הוא גם יוצר את הפודקאסט המצליח, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, וטל מביא איתו גישה ייחודית למנהיגות, מנהיגות שלא מתחילה דווקא מהטייטל שלנו או מהתפקיד, אלא מתוך מקום והיכולת להנהיג את עצמנו, אנחנו נשמע על זה רבות היום, וכמה זה באמת משחרר ויכול לעזור לנו בחיים, גישה שמשפיעה גם על ארגונים, גם על מנהלים וגם על האנשים. ביחד אנחנו נצלול לשיחה על מנהיגות תודעתית ולוגותרפיה, על איך לחיות מתוך משמעות, איך להתמודד עם אתגרים, ובעיקר איך לחיות את החיים שאנחנו באמת רוצים, בעבודה ובחיים האישיים. אז בואו נעוף גבוה. טל.
חופית, זה פתיח.
וואו.
יאללה.
כיף שאתה כאן.
יושב מאופנת.
וואו. אני ממש מתרגשת. וככה, אני באמת שומעת גם את הפודקאסטים שלך, ויצא לי להיות בהרצאה שנפעמתי ממנה. ולפעמים ככה אני שומעת חלקי משפטים, ויפסנות, ועל כל מיני חוויות. אז השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך זה, איך הגעת בכלל לעולמות האלה, לעולמות של ההתפתחות האישית, למנהיגות התודעתית?
איך אנשים מתחילים להתפתח, חופית? צריך להיות להם מספיק רע, לא? אני חושב שזה המנוע המרכזי. אומרים, או דרך תורה, או דרך ייסורים. אז אני הייתי בייסורים.
וואו, תשתף אותנו קצת.
לא חושב שזה סיפור דרמטי או מיוחד. בוא נגיד שאני עושה צבא כמו שצריך, משרת באיזו יחידה מיוחדת, אחר כך קצת בשירות הביטחון, בחוץ לארץ, חי את החלום, כמה פנטזיות ראשונות כאלה מתממשות, ואני מתחיל לחיות את החיים. נער עם הרבה מאוד פוטנציאל, הכל אמור להיות פתוח בפניו, והוא גם עושה את כל הדברים הנכונים, יש לו חברה מוכשרת, יפה, מוצלחת, יש לו קריירה טובה, אבל הוא סובל. זו אינה עבודה שהוא אמור להיות בה, זו אינה בת הזוג שהוא אמור להיות איתה. הוא יודע את זה מהיום הראשון, אני יודע שזו אינה האישה בשבילי, אני יודע שזו אינה עבודה בשבילי. אני יודע שהתואר הראשון ואחר כך לא יאומן גם התואר השני בתקשורת, זה לא בשבילי, ואני מוצא את עצמי הולך בשבילים שלא שייכים לי, וסובל, ולא מצליח לזוז, כלומר, לא מצליח לבחור נכון קריירה, לא מצליח להיפרד מבת זוג, שנה ועוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, אני חושב שאחד הקשרים האלה, 5 שנים הייתי בו, הולך כל יום לים בתל אביב, אומר, אין, זה לא, אני חייב ללכת, ולא מצליח. ואני מסתכל במראה ואני רואה אלם חמודות, מוכשר, ובעל יכולת, שלא מצליח לממש שום דבר עם מה שהוא אמור להיות. זה מגיע למצב שאני עובד במשרד פרסום, מ5 המובילים. כואבת לי הבטן מאוד. אני יודע שהכאב בטן הזה לא קשור למצב הפיזיולוגי שלי, אני מרגיש מעולה, אני בכושר. אני הולך לרופא שיבדוק אותי רק כדי שיגיד לי שאין לי שום דבר בבטן. חוזר למשרד פרסום, עוד פעם אני מתחת לשולחן, ממש מתחת לשולחן מסתתר. בסופו של דבר עוזר אומץ, זוחל לקורנר אופס של המנכ״ל, מתפטר. זוחל לדיזנגוף 144, דירה 6, מתפטר. עוזב את בת הזוג שלי, חוזר לבית ההורים שלי, אומר לאמא שלי, אמא, מההתחלה.
וואו, כבר השראה אגב, כבר השראה.
אמא שלי באמפתיה אינסופית, שרה לי הילד בן 30, יש לו חום גבוה.
הייתי צריכה לשים את השיר הזה.
נכון, אולי לא מאוחר מדי. ואני מבין שאני לא יכול יותר לעשות בחירות שהשורש שלהם הוא פחד, שאני לא יכול יותר לפחדים לנהל אותי, כי אני אמות.
היה איזה טריגר? בדרך כלל יש טריגר שפתאום קמים בבוקר הזה ומחליטים לקחת ולעשות מעשה.
אני באמת, בחיי זה היה כאב הבטן, אני התפתלתי, זה היה ממש כאבים חזקים, ואני פשוט ידעתי שאני שוחק את עצמי במציאות שהיא לא שלי, וזה פוצץ לי את המוח, כי זה היה ברור שאם נכניס את סליחה על ההדרה העצמית, אבל אם נכניס את ה-DNA שלי לאקסל, אני אמור לפרוח, אני אמור לעשות דברים מאוד משמעותיים, ובכל זאת הפער בין המציאות שלי לבין מי שאני הלך וגדל יותר, והבנתי שהסיבה שאנשים לא מתקדמים היא לא בעיה של יכולת ברוב המקרים, אלא מה שבהמשך גיליתי וקראתי לו, מה זה גיליתי? לפחות אני המשגתי אותו כך, כמערכת הפעלה מנטלית, איזושהי מערכת הפעלה תודעתית, חיוותים, הרגלים, התנאיות מאוד מאוד עמוקות שמגבילות את היכולת שלנו לפרוח, ובעצם באותו, בילד בן 30, יש לו חום גבוה, חזרתי ללוות טיולים של כיתה ב' וג' עם קרבין ממלחמת העולם השנייה, זה כבר אחרי שהייתי מאבטח אישים בחוץ לארץ ודברים כאלה, ואמרתי, אני לא בוחר נתיב קריירה עד שאני לא יודע שזה מחובר לתשוקה שלי.
וואו.
פשוט הייתי נחוש בצורה נוראית עם הדבר הזה, וזה מה שעשיתי, זרקו עליי במבה מהספסל האחורי, וזה היה נורא. אבל ההשפלה הזו הייתה טובה, כי אני בחרתי בה, אמרתי, זה עדיף על ללכת בנתיב לא נכון.
זאת אומרת שאתה אומר, היית במקום נוצץ כביכול מבחוץ.
כן, לא באמת, כן, לא נסעתי במרצדס כסופה, אבל
יחסית.
ביחס לגיל שלי, הייתי במקום שאמרו, וואו, תראו, חבר הדיילת, משרד פרסום גדול.
פרסום, בדיוק, ואז אתה אומר, ירדתי למקום שזרוקים עליי במבה, ואני שומעת כאן שלא גם ישר קפצת, מה שנקרא, מעגלה אחת לעגלה אחרת. חיכית רגע כדי לבחור מה אתה באמת רוצה.
נכון, כי עד לאותה נקודה, כבר הייתי בן 30, לא הייתי ילד, וגם הייתי בקבע קצת, ועד אותו רגע, לא יודע, מגיל 22 שהשתחררתי, עד גיל 29-30 הזה, אני התקדמתי לא בניסוי וטעייה, אלא בטעייה וטעייה. כלומר, אני טעיתי וטעיתי וטעיתי וטעיתי, פשוט נזרקתי ממקום למקום, ובהיותי אדם בסך הכל מוכשר, עם יכולות סבירות פלוס, אז גם הצלחתי ברוב עבודות, אבל זה עלה לי בבריאות, כי שום דבר לא באמת היה מחובר לתשוקה. אז היו שני עניינים שהעסיק אותי, אחד, מה ריבונו של עולם התשוקה האמיתית שלי? ושתיים, מה הם הכוחות שמעכבים אותי? למה אני לא חי את מה שאני יודע שנכון לי? לעזוב את הגברת הבאמת מופלאה הזו. היה משהו שאני הייתי צריך לעשות 5 שנים קודם. ולא עשיתי. וזה הנתיב שהחלטתי לחקור.
כבר 2 שאלות שכדאי לנו לשאול את עצמנו, הרבה מאוד פעמים. מה באמת מעכב אותנו, ומה אנחנו רוצים קדימה, להסתכל קדימה. ומה קרה מאז?
אז באמת את זרקת את המילה ויפאסנה, אז הלכתי, לא הכרתי יותר מדי, הלכתי, עשיתי ויפאסנה, הייתי תלמיד של הדברים האלה, הבנתי שיש דבר כזה שנקרא התניות, סנקרות, עשיתי כמה שנים טובות ריטריטים ומדיטציות, אבל במקביל התחלתי להסתכל על זה בשפה יותר יומיומית. הבנתי דברים פשוטים, הבנתי שככל שבן אדם חי רחוק יותר מהרצון או הרצון החופשי שלו, הוא בן אדם מומלל יותר. ככל שבן אדם חי קרוב יותר לרצון החופשי שלו, הוא בן אדם מאושר יותר, ואולי יש אפילו איזו אידאה פלטונית כזו, שאומרת, אם אדם מסוים קם בבוקר, אולי אפילו כל בוקר, וחי בהלימה מוחלטת עם הרצון שלו, הוא בן אדם מאושר.
אז אתה אומר שיש לנו סיבה לחפש אחרי האושר, ואני תכף אשאל למה אני שואלת את השאלה הזאת.
וההבנה השנייה, המאוד ברורה הייתה לי, שאל מול כל רצון חופשי, שמעוניין חופית לממש את עצמו במציאות, יש איזה פחד שמושך אותו למטה.
Okay.
ואם אתה תגלה את הרצון החופשי, מה שאת תקריא לו תשוקה, ולא תגלי את הפחד שמעכב אותו לא תנוי. זאת אומרת, זה לא יכול להיות רק האחד מהם. אתה גם צריך לגלות את התשוקה שלך, וגם לגלות את החסם, או את הפחד שמושך אותו למטה, וגם גיליתי עוד דברים במהלך הדרך, זה כבר קצת יותר מורכב. ראיתי שאל מול כל רצון חופשי שאינו מצליח לממש את עצמו במציאות, וזה אני צריך להסביר אולי המשך השיחה, יש דווקא פחד שכן מצליח לממש את עצמו במציאות.
אוקיי, זה מסקרן אותי, כבר לשמוע על זה.
תרשמי זה רגע, המשך.
איך למעשה מאותו מקום, אנחנו עכשיו מדברים על כך שאתה גם מדבר על זה בצורה מאוד מאוד מן הסתם כבר בוגרת, אבל אותו אדם שחווה את החוויה הזאת, והוא בסוף מסתכל, וגם היה לנו פה כמה פרקים גם על תקיעות, וגם פרקים על פחד לקפוץ למים, מסתכל הרי באותו זמן דרך איזושהי מסגרת מאוד מאוד צרה, ויצאת להתנסויות, הגעת למסקנות מרחיקות לכת. תספר לנו קצת איך זה נבנה.
אני לא יצאתי למסע שהמטרה שלו הייתה לבנות שיטה או מודל או בית ספר. אני ניסיתי לתקן את החיים שלי. הדברים שאני פגשתי כמו הקבלה והויפאסנה בסוף לא התלבשו לא על היומיום שלי. הקבלה ריתקה אותי, אבל היא הייתה לי מורכבת וגם חלק בי הבין שכדי לעשות תנועה בקבלה אני צריך לקפוץ בנג'י. להתאבד מהאגו שלי, לוותר על הרבה מאוד דברים שאינטואיטיבית ידעתי שאין לי את היכולת לעשות אותם, שאין לי את הקפסיטי הרגשי לעשות אותם, ובמידה מסוימת גם הרגשתי שאין לי את האינטליגנציה באמת להבין לעומק את הקבלה. הבנתי את זה.
אוקיי.
הויפאסנה החזיקה תקופת זמן, ובסוף אני לא נזיר טיבטי שחי שם בערבות הגבוהות. אני התחלתי עם קשיים גדולים במערכות יחסים. מצאתי את עצמי מסתבך במערכות יחסים. לא מצליח להתמסר עד הסוף. כשקשר נעשה טוב, או כשאני מרגיש שאוהבים אותי קצת יותר ממה שאני אוהב, אני נכנס להיסטריה. למה אתה נכנס להיסטריה? למה אתה לא אומר חזרה שאתה אוהב? מה קרה? לא, כי ברגע הזה אני לא בדיוק אוהב. אוקיי, מה יקרה אם תגיד משהו שהוא לא בדיוק אמת? היא תרגיש שאני בעצם אומר לה שאני איתה, שאני איתה לנצח. אבל אני לא יודע אם אני איתה לנצח, אני לא יודע להבטיח, אני לא מוכן לגרום לה לחוש את הביטחון הזה, ואז חלילה טיפול מההר הזה. כל מיני מחשבות שהתחלתי, אמרתי, אוקיי, בוא נעקוב, הרי זה לא הגיוני. מאיפה הדברים האלה יהיו? וחקרתי חקירות פרטיות, ולמשל במקרה הזה, האמת שזו הייתה התחלה. אני גיליתי שאני נולדתי לבית שההורים שלי איבדו בו את אחותי. אני גיליתי שאני קיבלתי את השם שלה. אני גיליתי שהיא נפטרה ממחלה גנטית. אני גיליתי שכשאני נולדתי, לא ידעו אם יש לי את אותה מחלה גנטית.
וואו.
אני הבנתי, הכל בדמיון, נכנסתי לנעליים של ההורים שלי. כי לא יעזתי לדבר איתם. אמרתי, רגע, אם נולד לי ילד שאני לא יודע אם הוא בריא או חולה, אני לא יכול להבטיח לו שאני נשאר, שאני מתחבר אליו, אני לא מוכן להיקשר אליו. ואני מסתכל עליו בעיניים שאומרות, בוא קודם כל תוכיח לי שאתה נשאר. וגם אני כתינוק הבנתי, אל תשאלי אותי איך, אבל הבנתי שגם אני לא יכולתי להבטיח להורים שלי, שאל תדאגו, אני נשאר. ופתאום ראיתי את התבנית הזו בתוך החיים שלי, שאני לא יכול להבטיח שאני נשאר, שאני יכול למות בכל רגע. ואני חושב שאז עיקה בי הרעיון הזה, שישנם דברים שמותחים בתוך נפשנו, שאין לנו מושג מהם, והם אלה שמכתיבים את כל ההתנהגויות שלנו. וכשהבנתי את זה, התחלתי לעבוד.
ואיך זה התקדם משם?
זה הגיע למצב שבו, האמת שההזדמנות נקראתה במקום שנקרא בית ספר לפיקוד ומנהיגות של חיל האוויר בגבעת רם בירושלים. יש שם בית ספר מדהים שהכשיר, או עדיין מכשיר, אני כבר הרבה שנים לא שם, סדנאות למפקדים בכירים של שבועיים שלושה, והמשובים שם היו מדהימים, ובאיזשהו שלב רצו לבדוק האם המשובים המדהימים מתורגמים גם לשינויים בפיקוד של האנשים, וחיל האוויר כמו חיל האוויר עשה תחקיר נהדר, וגילה שלא. שאומנם המשובים מדהימים, כי יש תלמידים מדהימים, חומרים מתקדמים ומורים מצוינים, אבל רוב הקצינים מדווחים שהשוטף שטף להם את הבנות החדשות, ומה שהיה הוא שיהיה, וכשבא הוא אליי לשאול, אני כבר התחלתי להבין את הדברים, אני אז לימדתי שם יישוב סכסוכים, התמחיתי ביישוב סכסוכים, וגישור זה הדבר הראשון שחושב שזה בדיוק התחיל אז הגישור בשנה הראשונה בארץ, אני הייתי אולי מחזור ראשון או שני של הדבר הזה. ואני אמרתי אז למפקד, תראה, ברור שהחומרים שנלמדים נשתפים, כי יש מערכת הפעלה יותר עמוקה, ומי שלא מכיר את מערכת ההפעלה הזו שלו, את אותו חיווי תודעתי, לא יצליח להשתנות. זה כמו שתקחי עכשיו איזו אפליקציה מודרנית, Windows 25 כזה, ותלבישי אותה על מערכת ההפעלה של DOS משנות ה-80, במפגש הזה הדוס תמיד מנצח. מי שלא מכיר את הדוס שלו, לא יכול להשתנות. כי יש דברים שאנחנו יודעים שזה פשוט, אתה לא אוהב את הבחורה הזאת. אין מה לעשות, תיפרד, זה כואב, תעבור הלאה, אתה רוצה לרזות, תאכל קצת פחות, אתה מנצט יותר, אבל למה אנחנו לא מצליחים לעשות את הדברים הלכאורה מאוד מאוד פשוטים האלה? אתה רוצה לחסוך כסף? אוקיי, אין בעיה, תחסוך קצת כסף. הרי ידע ויכולת לא חסרים. ואת זה הבנתי, הבנתי את הדבר הזה, והתפתחה סדנה שנקראת מנוף סעל, לקחנו סגני אלופים, מפקדי טייסות, והתחיל הדרכה של שעה, של שעתיים, של יום, של שבוע, ובסוף נהיה מודל, המודל של המנהיגות התודעתית, שהנחת העבודה שלו, שלבדם יש איזושהי מערכת הפעלה תודעתית, חיווי כזה, שנסגר בשנים הראשונות של החיים, ושאנחנו חייבים להכיר אותו, והתפתחה דרך לאיך לזהות אותו.
אוקיי. אחד הדברים באמת, בתוך עשרות סדנאות שעברתי, וגם אני מעבירה בימים אלו, תמיד יש את המקום הזה, את הציניות הזאת. של, נכון, באנו והיה מאוד נחמד, והיה מעולה, למדנו, הרגשנו אפילו שהתפתחנו, ובכל זאת, איכשהו אנחנו חוזרים יום למחרת, או אולי שבוע אחרי, לאני שלנו. איך פה בעזרת המערכת ההפעלה הזאת שאתה מדבר עליה, אפשר להתגבר על הנושא הזה?
קודם כל, גם בסדנאות שלנו יש אנשים שבסוף הרגלים מחזירים אותם אחורה, אנחנו לא אומרים שבאים אלינו להשתתח על קברי צדיקים ויוצאים מופרים בתאומים. אבל אני חושב שהרבה מאוד, מאות אנשים יצליחו להשתנות בצורה דרמטית, כי אני חושב שאנחנו לא מייפים את המציאות. אנחנו מבינים שבשביל לעשות שינוי, צריך לעבור דרך להוות.
אוקיי.
צריך לפגוש את השדים באמת. אני חושב שאחד הדברים, נגיד בויפאסנה ובבודהיזם, תקע אותי במשך הרבה מאוד שנים, כי היה שם את הקונספט של ההערה. תצמת, תצמת, תצמץ, בסוף תראה את האור. ואנחנו אומרים, רגע לא. אנחנו אומרים, תיקון אינו תמיד פעולה הפוכה על ההרגל. אנחנו נגלה, ואלה מילים שאני אשים על השולחן, אבל אני צריך להסביר מה עומד מאחוריהם. אתה תגלה מהי אסטרטגיית הילדות שלך, הלא מודעת, שנוצרה, שהתכלית שלה הייתה למנוע ממך להיפגע. כמו שאני הרסתי מערכות יחסים כדי לא להבטיח הבטחות שאני לא יכול לקיים, ואז לחוות את המוות הזה. אתה תגלה מהי האסטרטגיה הזו, אנחנו נעזור לך, פיתחנו שיטה לעשות את זה, ועכשיו אתה מתבקש לפעול קונקרטית במציאות, בדיוק הפוך ממה שאתה רגיל באסטרטגיה הזו עשרות שנים. בשנייה שאתה תעשה את זה, כל פעמוני ההזקה בנפש שלך יתרוממו, הם יזרקו עליך את כל הפחדים, ואם אתה לא תהיה מוכן כמעט להתאבד לתוך הפחדים האלה, לשחות בהם, לשחות בהם, לקבל אותם, הפוך ממה שעשית כל כך הרבה עשורים, אתה לא תצא מזה. כלומר, אנחנו ממש אומרים, אתה חייב לפגוש את הגיהנום הזה, כדי לצאת ממנו, כאשר המערכות שלנו באופן טבעי, מנסות לא לפגוש את הגיהנום הזה כל החיים שלהם.
בורחות מהם, כן? באופן קבוע.
אנחנו הפכנו להיות אשפים, של לברוח מהכוחות המאיימים הללו. אז אם יש לי עכשיו ילד שהוא רואה את אבא שלו חופן את הראש העייף שלו בכפות הידיים, בדיוק נסעתי פה וראיתי ון כזה של פועלים, ואתה רואה שזה ידיים של פועלים, ואני אומר, יו, איפה הידיים שלי ואיפה הידיים שלהם? והוא ככה מבויש, ואמא גוערת בו, על זה שהוא לא מספק את הצרכים שלה, והוא מושפל, ואני מסתכל על זה, ואני שונא אותו, ואני שונא אותה. אני שונא אותה על זה שהיא ככה מדברת עליו, ואני שונא אותו על זה שהוא מרשה לה לדרוך עליו ככה. ואני אומר שני דברים, אני אבא שלי לא יהיה.
זאת אומרת, שכבר כאן הבנת שיש כאן איזשהו משהו שנוצר בילדות, שמלווה אותנו כל הזמן, לאורך כל החיים. יוצר לנו איזה סוג של פרדיגמות מחשבתיות, שמנהלות אותנו, גורמות לנו לברוח מהפחדים שלנו גם הרבה מאוד פעמים.
כן.
אז איך אנחנו מתמודדים עם זה?
בוא נסביר רגע אולי איך זה נבנה, כי זה, אוקיי. כדי לפרק את זה צריך להבין איך זה נבנה. אוקיי. אנחנו פיצלנו לשם ההפשטה את הנפש לשני חלקים, לא המצאנו את זה. יש אותך הברורה, ויש את הכוח הזה שאנחנו קוראים לו תת המודע, אבל אנחנו הענשנו את תת המודע, אנחנו נתנו לו שני תכונות. אחת אמרנו תת המודע כאישיות, חווה את עצמו כטוב ומטיב, והוא פועל תחת עיקרון הכוונה החיובית. הוא אומר, אני חייב להיטיב לילד הזה. וכשהתת המודע הזה חווה חוויה נוראית, אולי אני אתן דוגמה אחרת, אבל נגיד הוא אומר, אני את ההשפלה הזו לא מוכן לחוות, תת המודע אומר, אוקיי, what should I do? Okay. ויכול להיות שבמקרה הזה שהוא מסתכל על האבא שלו, אומר, קודם כל אני לא אתן שאף אחד ירמוס אותי, ואז הוא הופך להיות רומס. והוא גם אומר, אני תמיד יהיה האדם הכי חכם והכי עשיר בחדר. כי אף אישה אף פעם לא תדבר אליי ככה. ועכשיו יכולות מהמקום הזה להתפתח הרבה מאוד אסטרטגיות. או שהוא יהיה הבן אדם הכי מצליח בכל מקום. ותראה אותו דוהר ומנהל אימפריות, אבל באימפריות האלה הוא דורסן, הוא פוגען, הוא בעצם בורח מלהיות אבא שלו, והוא לא מבין למה מערכות יחסים נשברות, ולמה אין לו אוויר, ולמה ה-work-life balance שלו דפוק. וכשמישהו מנסה לעכב אותו, תת המודע שלו אומר, תקשיב, עוד עיכוב אחד, ואתה האבא שלך. אז כדי לא להיות אבא שלו, הוא מיד נהיה אמא שלו. אז הוא רומס את מי שעוקב אותו. עכשיו אומרים, זה מנהל פוגען. וכשהמנהל פוגען הזה, אז כבר יש לו מרד בעובדים, והעסק שלו תקוע, ועסק תקוע מביא עוד כוח. זאת אומרת, אבל הבן אדם לא יודע מה הבעיה. ואנחנו באים ואומרים, אוקיי, תראה, תת המודע הטוב ומטיב בעיקרון הכוונה החיובית, מייצר אסטרטגיה. תכליתה של האסטרטגיה היא לדאוג שהחוויה הזאת לא תקרה לך יותר בעתיד. אבל אתה כבר לא ילד קטן, ואתה כבר שנים לא כמו אבא שלך, ואתה כבר מספיק מצליח, ואתה כבר בעצמך הדורסן הזה, הפוגען הזה, עד שהעולם שם לך ברקס. אז אנחנו בדרך כלל העבודה שאנחנו עושים, אנחנו, האנשים שמגיעים, מציגים לנו את המציאות של החיים. הוא אומר, תקשיב, אני במאבקי כוח בלתי נגמרי מול אשתי, מול הילדה שלי, ובעסק. אגב, איזה אישה הוא יבחר לעצמו, זה גם שאלה מעניינת.
מאוד מעניין.
נכון?
כי הוא יכול לבחור את האישה הזאת שתייצג את אחד ההורים שלו, או בדיוק הפוך.
אם הוא יבחר הפוך, אם היא תהיה עוצמתית, מה יקרה לו כל הזמן מולה?
התנגחויות.
כל הזמן תהיה התנגחויות. אם הוא ייקח מישהי חלשה, הוא ימחץ אותה למוות, והקשר שוב יישבר. אז מה הוא יעשה? הוא ייקח אישה חלשה, חזקה מהצד השני, ושם הקשר יישבר. כלומר, משהו לא יעשה.
בכל מקרה. בכל מקרה זה לוז-לוז.
כן, חד וחלק. אסטרטגיה אתה לא יכול לנצח איתה.
אני רוצה לשאול, האנשים שמגיעים לסדנה, מתוך כיף מה הם מגיעים? מגיעים מתוך זה ששלחו אותם מהארגון שלהם, או דווקא מתוך המקום הזה שהם הרגישו שמשהו לא הולך להם בחיים? והאם אתה רואה הבדלים? כי כשמישהו שלחו אותו מתוך הארגון, הוא לא תמיד מודע לצורך הזה בשינוי. כן, לעומת מישהו שהגיע בעצמו באופן פרו-אקטיבי.
קודם כל, הרבה מאוד שנים, או בוא נגיד 6-7 שנים כבר, פחות פונה למגזר העסקי, מכיוון שהבית ספר, תודה לאל, קיבל איזה שם, אז אנשים בוחרים להגיע אליו מרצון חופשי, לרוב מאזינים גם לפודקאסט, ואז מגיעים גם עם איזושהי בשלות, וענווה של תלמידים, ושזה סקרנות, וזה דבר מדהים, ורוב האנשים עדיין מצביעים על העולם, ואומרים, העולם שלי בעייתי. אני מבינה שיש לי אחריות, אני מבין שיש לי משהו בתוכי, אבל עדיין הבן זוג שלי הוא הבעיה. בארגונים, מה שבאמת קורה פחות מאז הקורונה, לרוב באים כי שמו אותם שם, יש התנגדויות של האגו שאומר מי שמחה, אבל אחרי יום יומיים שמבינים את המודלים האלה, אומרים, רגע, אם זה נכון, אני רוצה להבין את מערכת ההפעלה שלי. אז זה פשוט לוקח טיפה יותר זמן. וכמובן שאם יש סודות מלוכלכים, אז אנשים לא מספרים אותם, כי בסוף כי זה ארגון. ברור. אז מספרים אותם באחד על אחד.
וכשהם מגיעים באופן פרטי, הם כן מספרים את הדברים האלה? כלומר, זה משהו שאתה מרגיש שאנשים מצליחים ממש להיפתח?
את יודעת, העולם מורעב לשינוי.
נכון.
המהירות שבה המסכים יורדים היא מפעימה. לוקח אנשים לפעמים 5-10 דקות להסיט את כל הווילונות. גם השיטה שאנחנו עובדים היא מאוד מאוד מהירה. אתה מהר מאוד מבין שאתה דפוק כמו כולם, שלא המצאת כלום.
כולם מנחם קצת.
כולם יודעים שמה שהם מציגים זה לא מה שהם מרגישים. כולם מבינים שזה מאמץ להחזיק את הפסד הזו. אנשים עייפים מזה. וכן, אני כן חווה התעוררות, בגלל שאני עושה את זה מ-99, הרבה יותר קל היום. אנשים מוכנים להתבונן, אנשים מוכנים לקחת אחריות, אנשים מוכנים לחדות, הם מוכנים למהירות, הם מוכנים לפגוש כאב. מאוד מרשים, מאוד מרשים. איפה זה ואיפה הדור של ההורים שלי? נכון. שאתה מקולקל אם הלכת לפסיכולוג.
אנחנו ממש מרגישים את זה, שהיום גם אנשים הרבה יותר פתוחים באמת להגיע, וגם יש באמת רעב, ואני חושבת שבפרט גם מה שאנחנו חווים גם בשנים האחרונות, גם הקורונה וגם בכלל המלחמה שאנחנו נמצאים בה, גורמת לאנשים כן לרצות לחפש את עצמם קצת יותר.
את יודעת, זה יותר מזה גם קונפליקטים, בניגוד לפעם, פחות לגיטימי לפתור אותם בכוח. אתה לא מוריד וחד פצצה לילד שלך וסוגר את העניין.
שלא נדע, כן. אז בוא תספר לי רגע, נגיד, מגיע בן אדם, כמו שסיארת, מקודם עם האמא והאבא, והמערכות יחסים. מה הוא הולך לעבור כשהוא נכנס? מבחינת, בכלל תספר לנו קודם כל אולי מה זה מנהיגות תודעתית, ואיזה חוויה הוא הולך לעבור שם, ואיך בסוף הוא יצא מהצד השני של הסדנה.
במנהיגות תודעתית, אותנו לא כל כך מעניין עם איזה בעיה מגיע הבן אדם. אנחנו רוצים לצמצם את הפער בין הרצוי למצוי. ודווקא את יודעת מה, מכיוון שפה יש סקרנות הסלוט הזה שלך גם עוסק בארגונים וכו', אז בוא ניקח רגע דוגמה של מנהל, אוקיי? זו דוגמה שלאחרונה אני מעלה אותה בתדירויות קצת יותר גבוהות. יכול להגיע מנכ"ל של חברה או בעלים של חברה מצליחה עם שתי בעיות שונות. אנחנו קוראים לבעיות האלה בלונים. בעיה אחת, בעיה ארגונית. הוא אומר, תשמע טל, קודם כל אחד, ה-work-life balance שלי נוראי, אני עובד מהבוקר עד הערב. שתיים, אנשים הטובים בארגון עוזבים אותי כבר לאורך זמן, מה שעוד יותר מגדיל את העומס שלי. וחוץ מזה, אנחנו כבר הרבה מאוד זמן, כבר כמעט שנתיים, בתקרת זכוכית כלכלית. אני מבין שזה קשור אליי, אין לי מושג איך. אני אומר לו, ומה הבלון השני? הוא אומר, תשמע, יש לי בת מתבגרת שאני אוהב אותה, אהבת נפש, אנחנו בפיצוצים מהבוקר עד הערב, היא בת 15, כרגע אנחנו בנתק, והמערכת יחסים היא על מצוק, אנחנו לא מדברים. במה נתחיל? אני אומר, תראה, זה לא משנה כל כך. ובתהליך הזה, בסדנת אימפקט, אנחנו בונים או באונליין, שהיא ארוכה יותר של 10 מפגשים, או בסדנה הפיזית, שהיא 6 מפגשים של יום שלם. אנחנו כמובן בונים קבוצה מאוד חזקה, אנחנו מלמדים תיאוריה, שאותה אני לא אפרוס פה עכשיו, של כיומיים וחצי, ואז נכנסים לתהליך התרגול. תהליך התרגול מתחיל, נקרא, ממראה ליד אוחזת. אנחנו לוקחים את אחת המראות, זה לא משנה אם זה הביזנס או הילדה, ויש תהליך של חקירה, ויש לנו מטפלות שעובדות איתי מינימום 10 שנים, שמחזיקות את תהליך החקירה הזה ברמה הגבוהה ביותר, ואנחנו מתחילים לחקור. בסוף תהליך החקירה הזה, שאורך נגיד כשעה, שעה וחצי, אנחנו עלולים או עשויים להגיע לאירוע ילדי, או לחוויה ילדית, או למאורעות, זה לא משנה. ניקח פה דוגמה כזו, שמגלה שהילד הזה היה בגן חדווה, אותו מנכ״ל, והחבר'ה קראו לו, הילדים קראו לו מלמעלה, לבוא לראות שהם תפסו צו באיזה קופסה, והוא מגיע למטה, והוא מתכופף לראות את מה שיש בקופסה, אבל הקופסה ריקה, ובזמן הזה שהוא מתכופף, חבר שלו במרכאות נעמד מאחוריו על ארבע, הם דוחפים אותו אחורה, וכולם מתפוצצים מצחוק וסיסו וסיסו.
כואב לי הלב.
נכון שכואב הלב, אבל זה קורה ברמה של כל 10 דקות בחוף השרון, איפה שאני גדלתי. והנה יש לנו צחוק ויש לנו השפלה. והנה מתעורר, אנחנו קוראים לדבר הזה מצדה, ואז מתעורר את התודעה של אותה תת מודע טוב ומטיב, ואומר, תקשיב, פה מצדה נפלה, השפילו אותי, אני נתתי אמון, אני איבדתי שליטה, אמון אובדן שליטה, השפלה. אני את ההשפלה הזו לא מוכן לחוות יותר בחיי. What should we do? ופה אנחנו אומרים שאותה תודעה ריאקטיבית, אותה תת מודע, התכלית של התודעה הריאקטיבית היא למנוע עתיד רגשי לא רצוי, לדאוג שמצדה לא תיפול שנית. עכשיו מה שמסובך להבין בסדנה, אחד קשה לאתר את השורש, וקשה להבין מה האסטרטגיה שנפתחה, כי יכולות להיות מאות אסטרטגיות שנפתחות ברגע הזה. נגיד שבמקרה הזה האסטרטגיה שלו הייתה פשוט, הוא אמר, אני נתתי אמון, איבדתי שליטה. אמון אני לא נותן יותר, ושליטה אני לא מאבד יותר. הגיוני? הגיוני. וזה עובד לו, זה עובד לו בגן, כי כשקוראים לו לבוא למטה, הוא אומר, מי קורא לי? וכשאומרים, זה רוני, הוא אומר, מה אתה רוצה? הוא אומר, לא, אני רוצה להראות לך משהו. הוא אומר לו, מה אתה רוצה להראות לי? תראה לי לפני שאני יורד.
הפך להיות חשדן לנצח.
כן. אחרי 5 שנים, כשבת הזוג שאתה רוצה לנסוע לברלין לנופש, זאת אומרת, לאן ובאיזה מלון, וזה אני יושב במעבר, או שאני יושב בזה, ומה מגישים, ומתי נוחתים. ואחר כך הוא גם מנהל ככה את העסק שלו. ובאיזשהו שלב, הפתולוגיה הזו הופכת לאידיאולוגיה. הוא אומר, כן, מנהל טוב, אלוהים בפרטים הקטנים. וזה נכון.
זה הופך להיות הזהות שלו למעשה.
נכון, והוא גאה בזה. והוא אומר, אני בדיטלס, בן אדם, מי שלא בדיטלס, אין לו ביזנס. והוא צודק. אבל באיזשהו שלב, האסטרטגיה מתהפכת עליו, כי היא כבר אסטרטגיה ריאקטיבית. אין בה בחירה חופשית, כי גם כשנכון לשחרר ולבזר, הוא לא מסוגל. אז הוא מחזיק ומחזיק ומחזיק. והכל עובר דרכו. אם הכל עובר דרכו, work-life balance גמור. אם הכל עובר דרכו, כל מי שמתחתיו לא צומח. זה כמו עץ אורן, שום דבר לא צומח תחתיו. אז אנשים הטובים שהוא מביא, אומרים, סבבה, חותכים לי את הכנפיים פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית.
עוזבים.
עוזבים, הוא אומר, אני לא יכול לסמוך על אף אחד. האסטרטגיה מחזקת את עצמה. לזה אנחנו קוראים שלתת המודע יש את הנטייה הטבעית להוכיח את עצמו. לעצמו.
כל הזמן.
הוא אומר, תראה, אני נתתי בהם אמון, תראה מה קיבלתי חזרה. בשנייה שהיה להם קשה, הם עזבו. אוקיי, מושכות אליי, העומס גדל. העומס גדל, כמובן שיש תקרה זכוכית, כי העומס גדל, האנשים הטובים הלכו, הכל עליי. זאת אומרת, וכמובן מה קורה כשאנשים הולכים וכל העומס עליי, אני מאבד שליטה. זה, לדבר הזה אנחנו קוראים, הטרגדיה של התודעה הריאקטיבית. פעם אחת, התכלית שלה, היא למנוע עתיד רגשי לא רצוי, שזה אובדן שליטה. ופעם שנייה, בסופו של דבר, היא זו שגורמת לאובדן השליטה. זה אקזמפל A. הצד השני, עם הילדה אותו דבר. הוא חווה חוויה של אובדן שליטה שהוביה בסוף להשפלה. כשהיא יוצאת לבלות, אומר לה, ממוש, לאן את הולכת? אבל הוא לא שואל אותה כי מעניין אותו לאן היא הולכת. הוא רוצה לוודא שהיא יודעת לאן היא הולכת, שלא חלילה תיפול באיזה מלכודת, כי הוא לא מוכן מתוך האהבה שלו. אבל גם מתוך הפחדים שלו, שהיא תחווה את מה שהוא חווה. אבל היא ותת המודע שלה, לא חווים את השאלה הזו כשאלה של אהבה, הם חווים אותה כשאלה של חוסר אמון. אז מה היא אומרת? אני הולכת לחברים, מה אכפת לך? נשמטת לו הקרקע מתחת לרגליים. תחושת חוסר השליטה עולה, תת המודע אומר, עוד רגע אין שליטה, יש השפלה.
איך יוצאים מהלופ
הזה? אז הוא מעמיק את החקירה, מעמיק את החקירה, עד שבסוף אומרת לו, אני איתך גמרתי, ויש נתק. גם פה, הטרגדיה של הודעה הריאקטיבית. רוצה לראות איפה זה עוד יותר דפוק? תראה, אנשים הריאקטיביים, אלה שאין להם בכלל עוד התפתחות, שהם לא בדרך ישימו, פעם תילדה כפויית הטובה, אני רק, תקשיבי חופית, אני בסך הכל רוצה לדעת לה, אני הולך מתוך אהבה, והיא פשוט כפויית טובה. זה אחד, שתיים, אותו דבר, גם על האנשים שעובדים אצלי בארגון. אלה האנשים שרחוקים מאוד מהאור. אלה שרחוקים פחות רחוקים מהאור, יזמינו עכשיו יועץ ארגוני, ותראי איפה זה נעשה מסטוליה הדבר הזה. יביא 3 עצים, 1 ל-work-life balance, 1 לבחירת אנשים יותר טובים, ו3 איך לבזר את נהלי העבודה.
מישהו יעיז להגיד לו שהוא צריך לעשות שינוי?
כל אחד מהם, ככל שהוא יצליח יותר בעבודה שלו, בשינוי, רק יאיים יותר על מערכת ההפעלה ועל תת מודע טוב ומטיב.
כן.
ככל שהשינוי יתקדם יותר, החרדה של מערכת ההפעלה תגבר, ואין סיכוי שמערכת ההפעלה לא בסוף תחסל את שלושת היועצים האלה ותחסל את השינוי, ואז הבן אומר, איך אני לא מצליח להשתנות? אתה לא מצליח להשתנות כי אין לך מושג שאתה מנהל ככה בגלל גן חדווה, ואין לך מושג שאתה הורה ככה בגלל גן חדווה. איזה מנכ״ל כן יודע? אז עכשיו אנחנו צריכים רגע להבין שיש פה חוק הרבה יותר מעניין, והחוק הרבה יותר מעניין בא ואומר שהשורשים מהם אני פועל, וזה כבר מתחיל קצת יותר מעניין, קובעים את התוצאות של החיים שלי, ולא הפעולות שאני עושה. ואם השורשים שלי יונקים מפחד לאבד שליטה, כדי לא לחוות השפלה, ואני לא ער לזה, אז כל הפעולות שלי זה מה שהם יביאו בסופו של דבר. אתה רוצה שהארגון שלך ישתנה? אתה רוצה work-life balance? אתה רוצה עובדים שלא עוזבים? אתה רוצה לשבור את תקרת הזכות הכלכלית, ואתה רוצה קשר יותר טוב עם הילדה? נשמה תורה שלי. תחזור לגיהנום ממנו אתה בורח כבר 40 שנה או 50 שנה. תעלה את חוויית ההשפלה הזו חזרה לתוך הגוף. תפגוש אותה למרות שאתה מיליון שנה כבר לא רוצה לפגוש אותה. אנחנו נעזור לך עם זה. ניתן לך להציף את זה בתוך הגוף. נלמד אותך שאתה כבר לא בן ארבע. שהגוף שלך לא קורס אל תוך עצמו כשגועה בו חוויית ההשפלה הזו. אולי נלמד אותך אפילו לתת יד לילד הזה. ולגידו, נכון, הם צחקו עליך. אבל אני פה איתך ואני אגן עליך וזה לא יקרה יותר. אתה לא חייב לשלוט על כל העולם. אנחנו מספיק חכמים ורגישים לראות איפה בטוח ואיפה מסוכן ומי רוצה להיטיב ומי רוצה להזיק לי. אתה לא צריך ללכת עם החרב הזו ביד כל הזמן. בוא רגע. עכשיו, ברגע שהבן אדם אחד מבין את זה, בית רואה את האסטרטגיה שלו, וג' וזה הכי חשוב, לא כל כך מאוים מהחוויה הרגשית ההיסטורית הזו, הוא לא חייב להחזיק את האסטרטגיה באותה עוצמה?
יכול בהחלט להתחיל יופי. לשחרר לך.
כשהוא בגלל. מתחיל לשחרר את האסטרטגיה טיפה, הוא יכול להתחיל לשנות את ההתנהגויות שלו, נכון? ואם העולם שוב עושה לו, או נדמה לו שהוא עושה לו, זה גם לא הופך אותו מיד לכל כך ריאקטיבי, כי הוא אומר, מקסימום זה יזרוק אותי לפגוש רגש, שאני באמבטיה הזו כבר ראיתי. ופה מתחילה המנהיגות התודעתית. המנהיגות התודעתית אומרת, I am the master of my domain. אני מסוגל לחוות מנעד רחב של רגשות שבעבר איימו עליי. הרצונות החופשיים שלי, אין כבר פחד שמושך אותם למטה, כי אני את הפחד הזה יודע לחוות. וכשאני מוכן לחוות ולא מפחד מהפחדים ההיסטוריים שמשכו אותי למטה, הרצונות החופשיים שלי מתחילים להתממש. אין את המכשול.
אז למעשה...
איזה נאום דפקתי פה.
נתת פה נאום שספקתי ממנו המון. אני גם ככה תמיד משתפת כאן שאני עובדת המון בשיטת הלוגותרפיה. בשיטת הלוגותרפיה מדברים על הנושא הזה של באמת לעבור דרך החרדה הקיומית הכי גדולה שלי. אבל אתה פה מוסיף כאן עוד איזשהו משהו. את החוויה המצדה, כמו שקראת לה, המכוננת הזאת, ששינתה את כל האסטרטגיה של הבן אדם בלי שהוא יהיה מודע לזה בכלל.
כן.
והוא הולך שנים איתה. ואנחנו, תמיד אנחנו, יש ככה גם משפט שאני, שזה המוטו שלי, שבין הגירוי לתגובה, יש מרווח, משפט של ויקטור פרנקל, ששם אני יכול ליצוק את המשמעות שלי, רק שאנחנו רואים רק את התגובה. ואתה עוזר לבן אדם למעשה להבין את הגירוי הראשוני הראשוני שלו.
כן.
כדי שהוא יוכל ליצוק שם את המשמעות.
תקשיבי, אני יכול לספר, היום פגשתי אישה מדהימה, כמובן לא אנקוב בשמה, מבוגרת ממני בעשר שנים לפחות, באמת, אשת חריפה, מצחיקה. נכנסת אליי ואני מרגיש בוטות מאוד מאוד גדולה. והיא באה עם איזה בעיה, אני לא אפרוט את הבעיה, אבל הבוטות שלה, ברור לי שהיא דופקת לה את החיים. היא מצד אחד מצליחה, היא יכולה לבוא לפה להתראיין אצלך ולהגיד, לא, באמת, את עם הסמלה הכחולה, על מה חשבת כשבאת לפה עם הסמלה הזאת? אתה יודע?
אני השתדלתי.
חלק, היא יפהפיה. ואנחנו מגלים שבילדות יש לה אימא, שבגדול לא אכפת לה מהילדה בכלל, היא רק משתמשת בה כמיצג להתהדר בו. כמו תכשיט יפה, והיא מרגישה שקופה כל הזמן שיש לה תפקיד, תחייכי, תגידי שלום.
אז היא צריכה...
אז מה שהיא עשתה, והיא רואה בכל הדבר, דורשים מנה חוסר יושר כל הזמן, ולא רואים אותה, ולהתנחמד, ולהיות מעניינת ויפה, והיא, ומתוך הכאב שלא רואים אותה, היא אמרה, אני אקרא לכל מי שמולי את המסכות, אני אהיה in your face כל הזמן, ואני אהיה בוטה, כדי שלא תחשוד לרגע שמשהו פה מוסתר מתחת לפני השטח. אבל הטרגדיה היא, שבעצם יש כאב ילדי של ילדה שאומרת, לא רואים אותי.
בוא נצעק את זה.
לא רואים אותי. אני לא מקבלת את החיבוק ואת היחס, ולא אכפת לאנשים ממני, רק משתמשים בי כבובה. אבל היום כשהיא אגרסיבית, מי רואה אותה? היא כבר מסתירה את עצמה מתחת לבוטות הזו עשרות, 60 שנה.
אבל איך אפשר באמת, נגיד שפגשנו את עצמנו הילדי, פגשנו את החוויה. אני מנסה לחשוב על זה, אני מאמינה שזה גם יותר מחוויה אחת, כי אנחנו חוטפים כמה קמפות במהלך החיים.
זה יכול להיות, יותר מורכבות דווקא, הם אלה שמטפטפות בעדינות על הסלע לאורך זמן.
אוקיי. זאת אומרת, משהו שחוו לאורך שנים, וכמה שנים פיתחו את האסטרטגיה המאוד, כמו למשל הדוגמה הראשונה שנתת, עם אותו בן אדם שעם הורים מאוד מאוד קשים.
אני נכנס הביתה, ואני, יש לי קושי, ובכל פעם שאני מביא את הקושי שלי לאמא שלי, היא אומרת, למה אתה עושה לי את זה, ולמה זה מגיע לי, ובשביל מה, ודדדד.
הורים, לעולם אל תגידו את זה,
ואני לאט לאט מבין שהקושי שלי, אני גם מרגיש השם, והוא גם יכול למוטט את אמא שלי, הבנתי, אני את שלי אשמור לעצמי. זה יותר קשה להוציא מאשר נפל גזע והרג את סבתא.
ברור. אותה בחורה שתיארת כרגע, ששנים היא חוותה את החוויה הזאת.
כן.
איך אפשר אז לצאת, אבל בכל זאת מהלופ הזה, איך היא, וגם איך היא יכולה לזהות את זה שהיא נמצאת בתוך זה?
מה שקורה, אומרים, אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים. אנשים, למה בחרתי לקרוא לדבר הזה מערכת הפעלה? כי מערכת הפעלה אינה מסוגלת לראות את עצמה. אני לא יכול לראות את מערכות הפעלה שלי, אני צריך ללכת לאחת הקולגות שלי, שיראו לי,
אוקיי.
כי אני התשתית עצמה. אז כשאני מדבר על מיינדפולנס, או כשמדברים על מיינדפולנס, אני לא מדבר על הרעיון הזה, טוב, תתבונן במחשבות שלך, או תתבונן ברגשות שלך חולפים. אני אומר, תמצא, אנחנו קוראים לזה בסדנה, או בארגז הכלים למטפלים, שאנחנו קוראים לזה לבסס את הצופה. מהו הרגע שבו אני מסוגל לייצר אצל הבן אדם נקודת משען פנימית, ולהראות לו את ההתניות שלו. וזה ה-moment. היום האישה שישבה, באמת, אני אומר, אישה, חבל על הזמן, כאילו, עשתה לי חשק להיות מטופל שלה. לא ראתה את זה. כי זה היא. וצריך מישהו חיצוני. אין חבוש מוציא עצמו מבית האסורים. צריך מישהו חיצוני שיראה לו. ישבתי שמול עם מישהו בית קפה, מישהו שניסה, רצה לקדם איתי תהליכים. אני קולט את הקצב שלו, ואת המהירות שבו הוא שפך את כולו עליי. ואני אומר, מה קורה פה? למה הכל כל כך מהר? למה כשאני שואל אותו, הוא עונה לפני שאני מסיים את השאלה? אני אומר, מה קורה? למה אין מרווחים? אני אומר לו, אתה יכול לקחת רגע אוויר? אתה יכול לשען? הוא נשען לאחורה, ואני רואה חרדה עולה. אני אומר לו, וזו שיחה עסקית.
חרדה עולה בשתיקה.
כן.
כלומר, מבחינתו זה שתיקה, אז מבחינתו,
אוקיי, הווקום מאיים עליו. אוקיי, אוקיי. ובשנייה הזאת אתה יכול להיכנס שם ב-4-5 שאלות ולראות מה האימה שיש בשתיקה, אם אני לא ממלא את כל החלל. תראה לסמך שמישהו גדל בבית כזה, שכל הזמן רבו בו, והדרך שלי הייתה לדאוג שלא יהיה, זה שאני כל הזמן מפטפט.
בדיוק.
אני כל הזמן מעסיק את כולם. רק שלא יהיה שקט בבית, כי שקט זה דבר נורא.
אני חושבת שזה קורה להרבה אנשים, אגב.
מה?
מה שתיארת כרגע.
כן.
לדעתי.
מה, שתיקה?
אבל יכול להיות שזה, כן, פוחדים משתיקה. שתיקה מאיימת עליהם. ואני חושבת שאפילו חלק מכוח של אנשים זה יכולת לשתוק, אבל מה שאני מתארת, מה שאתה מתאר, אולי זה היה קצת יותר קיצוני.
כן.
אולי טיפה יותר קיצוני.
אז מה שאלת מקודם? שאלת איך עושים את התנועה הזו?
אני שאלתי למעשה, בסוף בן אדם בא ומכיר את המקום הזה, את המצדה הזאת, את המקרה המצדה הזאת, מה שנקרא, שמבחינתו, ואיך אחר מכן הוא מיישם את זה בחיים שלו, את השינוי הזה?
הבנתי, אוקיי. אז קודם כל, כשבן אדם רואה את זה באמת, בצורה ברורה, אז יש, הוא פתאום עומד בצד, והוא רואה את מערכת ההפעלה שלו. ואז מה שקורה, זה משתרשר לו אחורה. הוא רואה עוד 500 דוגמאות בחיים, שבדיוק אותו דבר קרה. אותה סיבה, אותה תוצאה, אותה התנהגות. אותה סיבה, אותה תוצאה, אותה התנהגות. הוא אומר, תופס את הראש, ואומר, זה לא יכול להימשך ככה. זה לא נופל הסימון, זה... זה רצפים של הסימונים. אתה ממש, זה כמו פואנטה של סיפור. אתה פתאום מבין את כל ההתחלה שלך אחרת. אוקיי? ועכשיו אומרים לו, אתה מבין שאם זו האסטרטגיה של התודעה שלך, אין שום סיכוי שהעתיד שלך יראה אחרת, כי המציאות שלך היום היא השתקפות מוחלטת של התודעה שלך עד היום. אני מבין. אז מה השינוי? מה האסטרטגיה? האסטרטגיה, נגיד, היא לפעול במהירות עצומה, או שליטה, כמו שאתה בדוגמה הקודמת. מהו תיקון כפעולה הפוכה להרגל? התמסרות, או שחרור, או העתה, תלוי באיזה דוגמה אנחנו הולכים. בוא ניקח את הדוגמה הראשונה של השליטה. התמסרות ושחרור. אוקיי. מה יקרה כשאתה תייצר מהלך ראשון בחיי היום יום שלך? אנחנו בוחרים מהלך. מה יקרה? מה מיד יצוף? אימה נוראית. ממה? מהשפלה. מעולה. ואז אנחנו נתרגל איתו את גל ההשפלה הזה שעולה. זו כבר עבודה רגשית גופנית, קשה להסביר את זה ברדיו. אני מניח שאנשים יודעים על מה מדובר, מהו הגל, כשאתה נכנס למודעות יותר עמוקה, מהו הגל הגופני האחור של רגש מסוים שמאיים. אנחנו מלמדים אותו לעשות שם בגדול שתי פעולות. אחת, להתרחב ולקבל את החוויה הגופנית הזו במלואה, מתוך אמונה שהיא לא תמוטט אותו.
להתמודד למעשה עם, עם החרדה המאוד גדולה הזאת.
חרדה היא מילה...
חרדה קיומית אני קוראת לזה, אבל יכול להיות שזה ככה בשפה שלי.
בוא נקרא, חרדה בשפה שלי היא משהו תיבחר. רגש שעולה, נגיד okay. חוויית נטישה, חוויית, okay. עולה תחושה של נטישה, עולה חוויה של השפלה,
okay.
עולה חוויה עמוקה של בדידות, עולה משהו.
אוקיי. Okay.
ולמשהו הזה יש צורה גופנית. זה חונק בגרון, זה לא יודע, כל אחד עם הסיפור שלו. ואחרי שעושים את זה פרק זמן מסוים, והגוף לומד לשהות בזה, אנחנו מלמדים את המבוגר לתת לחלק הילדי הזה מקום, לא לסתום לו את הפה ולהחזיר אותו למרתף. ואז אנחנו שואלים, תגיד, מה הילד הזה היה צריך כשזה קרה באותו רגע?
אוקיי.
ואנחנו מלמדים אותו, לדבר הזה אנחנו קוראים הורי מיטיב, להביא איזה חלק הורי מיטיב. מה הילד הזה, אם היה לו חופש מלא לבקש, מה היה מבקש? אז עכשיו תיתן לו את זה. את יודעת, רואים את זה, אני בקפיצה פה. פגשתי שבוע גם איזה זוג, זה לא משהו שאני עושה, זה כאילו תקלת יומן קצת הייתה, פתאום הופיע זוג. אתה רואה שבני זוג, אתה כועס על בן הזוג שלך, תן לי לנסח את זה בעיר, על זה שאינו עושה בעבורך את מה שאתה לא מסוגל לעשות לעצמך.
מכירה את זה כל כך.
אוקיי. אם אני עכשיו, ניקח את הדוגמה השלישית שנתתי, אני הבנתי שאני לא יכול לבוא להורים שלי עם הקושי הרגשי שלי, כי אמא מתמוטטת או אבא מתמוטט, ואני הבנתי שאני את הרגשות שלי צריך לשמור לעצמי, ואחרי 5 שנים אני כבר לא יודע מה אני מרגיש, ואני לא יודע מה אני מרגיש, אני כבר לא יודע מה אני רוצה, ואני לא יודע מה אני רוצה, אני כבר מתנתק, אני כבר קצת בדיכאון, כי אין חיבור. עכשיו, כשאני מתחתן, אנחנו שואלים איזה אישה אתה תרצה לבחור. אני ארצה לבחור אישה שמן הסתם תיתן לי מקום, שתראה אותי, שתרגיש אותי, אבל תת המודע טוב ומטיב ויותר חכם מזה. הוא אומר, לא, 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 טל, בית מצליח להחזיק מעמד כאשר לא משתפים ברגשות. אז אני אבחר לעצמי באופן לא מודע אישה שלא רואה אותי, או שהיא כן מביעה את עצמה, אבל היא לא רואה אותי. אבל מי ש... עכשיו, אני אתגרש ממנה, או אבוא אליה בטענות, אני אגיד לה, כי את לא רואה אותי, את לא סופרת אותי, אבל האמת היא שאני כבר לא מראה את עצמי 50 שנה. אז אני כועס על בן הזוג שלי, על שאינו עושה בעבורי את מה שאני לא יכול לעשות בעצמי. אז שוב, אני צריך לחזור לחוויה הזו, הילדית, שאני מביא את הרגש שלי, ואין מי שתופס אותו, ואין מי שמרזיק אותו.
בגלל זה אנחנו גם רואים הרבה מאוד פעמים, שזוגות שמתגרשים, מחפשים גם בבן זוג, כלומר, אם הם לא עוברים איזשהו תהליך לאחר מכן, הם ימצאו בן זוג שמאוד דומה לבן זוג הקודם שהיה להם.
לא, אבל רגע, סליחה, בא לי לתת פה איזה קונטרה קטנה, ברשותך, okay. כמה שבאמת ראיתי מאות כאלה. תראי, אם אני בחרתי בן זוג, שהוא כל הזמן עושה מה שהוא רוצה, ולא סופר אותי ולא רואה אותי, ואני לא יכול לשאת את זה כי אין לי מקום, אז אני אזרוק אותו כי אין לי מקום, נכון? Mm-hmm. איזה בן זוג אני אקח אחר כך? אני אקח בן זוג שמאוד מאוד רואה אותי, אבל באיזה רמה? בצד השני של הקיצון. ואחרי 2 שנים מה שיקרה, אני לא יכול לשאת אותו, כי הוא בעצמו לא רואה את עצמו, הוא מבטל את עצמו, הוא שקוף, הוא בעצם משקף לי שוב פעם חלק בי, שאני לא מסוגל לשאת. ואז אני אתגרש רק פשוט מהצד השני של הסרגל, מהצד השני של המראה. אנחנו הופכים צד ומתגרשים מאותה הסיבה. בגלל זה בפרק ב' גירושים הרבה יותר גבוהים גם. נכון שיש פחות חסמים לגירושים, אבל זו אותה השתקפות. לכן אנחנו אגב אוסרים במרכאות כפולות ומכופלות על גירושין, לפני שהמראה והתיקון מובנים.
זאת אומרת, כשמישהו מגיע אליכם לפני, אתם ממליצים לו לעבור את השלב הזה, אני קוראת לזה לשים את המזוודות בצד רגע, ובאמת לנסות לעבור תהליך אמיתי, כדי לבחון ולראות באמת איך אני עושה את התיקון הזה.
כי מה הטעם להתגרש ממראה, אם מיד תבחר את הצד השני ותפגוש את אותו שורש.
מאוד מסכימה.
אז אנחנו ממש ממש עושים, כאילו, לא שיש לנו סמכות, אבל אני אומר לכם, אתם עושים טעות, תבינו מה השורש, תבינו מה התיקון, יכול להיות שכשתעשו אותו, פתאום כל הכעסים על הבן זוג יוסטו, האהבה תוכל, אם הייתה, תוכל להרים את הראש, וסיסו ושמחו. או אם עשית את התיקון, ועכשיו אתה כבר לא ריאקטיבי לבן זוג, והאהבה לא עולה, ואתה אומר, זה פשוט לא בן זוג שלי, אין בעיה. אתה יכול להרוז וללכת, את יכולה להרוז וללכת, אבל עכשיו זו אינה ריאקציה לבחירה החופשית.
ממש ככה. בלוגותרפיה, אנחנו קוראים לזה להפוך מאובייקט לסובייקט. במקום להכיר, במקום להגיב לעולם, להיות מתוך מקום שאני בוחר את הדברים. גם אם אני בוחר בסוף את אותה בחירה, זה עדיין מגיע מתוך בחירה. וגם פה אני ככה באמת רוצה לדבר על האפשרויות הבחירה שלנו. זאת אומרת, גם זה משהו שככה, כן יצא לי לשמוע שאתה מדבר עליו, ובתוך המקום הזה, שאדם מגיע, שהוא בסוף משהו מנהל אותו מהילדות, כמו שאנחנו אומרים, זה איזושהי חוויה מאוד... מה האפשרויות הבחירה שלו בעתיד? זאת אומרת, היום, כשהוא מגיע כבר מתוך המקום הזה שהוא רוצה לעשות שינוי.
אבל אני בסך הכל אומר, אם אתה מוכן לעבור את המלחמה הזו, את הקרב הזה, המשלה שלי היא כזו, אני אומר, תיקון אינו תמיד פעולה הפוכה לרגל הזה דיברנו. אנשים בסך הכל צריכים להבין, סליחה על המטאפורה, שתיקון כפעולה הפוכה לרגל אמור להרגיש קשה כמו שקרס אליך מבנה רב קומות, ואתה עכשיו אמור לחלץ את עצמך עם הידיים בבאור חשוף לצאת החוצה. אם לא ככה מרגיש התיקון שלך, אתה לא בתיקון הנכון. ובעיניי יש קצת בעיה ברומנטיזציה של הרוחניות. אנחנו נמדות ונראה את האור. עכשיו, אני לא נגד, אני אהבה מעבר לפינה. לא, אני מסתכל על זה הרבה יותר כמאבק, רק שאני נהנה ממנו, כי אני יודע שיש בו... אפרופו, אדם מחפש משמעות, אני מבין שלמאבק הזה יש ערך אדיר עבורי, ואני כבר מתענג עליו. כלומר, זה לא שאני מקבל מכה בזרת, ואני אומר, אוף, זה כאב חסר תכלית, ולכן אני סובל. אני היום מסתכל על כל משבר שיש לי בחיים, על כל מורכבות בזוגיות שלי, כסבל יש לו ערך אדיר לצמיחה שלי, ויש בי חלק, באמת אפילו... יש בי חלק שמחייך, אומר, אוקיי, bring it on. אני מבין.
זה מסע הגיבור, מה שנקרא.
אני מבין שהשריר שלי לא צומח בלי משקולת, ואני מבין שהסייקיק שלי לא צומח בלי הפרטנר שלי, שמטריף לי את הדעת, ובעיניי לתקוף את הבן זוג שלי, שמעורר בי את הרזיסטנס הזה, זה כמו לתקוף את המשקולת בחדר כושר, ולהגיד לה, מה זה צריך להיות? אני בא לפה כל יום, ואת רק להקשות ולהקשות ולהקשות. אז... כשאתה מבין שלקושי מסוים יש תכלית, זה ויקטור פרנקל, כאילו קלאסיקה, אז אין סבל. אפילו יש עונג בתוך הדבר הזה.
אני חושבת שזה רומנטיזציה טיפונת, זאת אומרת, אנחנו עוברים את הסבל, עוברים, כמו שאמרת, דרך המקום המאוד קשה הזה, הנמוך הזה, ההתמודדות עם התחושה הזאת, ששם אנחנו סופר סובלים, בכלל, בתהליכים, אבל בדיעבד, השרירים האלה הופכים אותנו לגיבורים שאנחנו מסוגלים אחר כך אפילו גם לשאת את התורה הזאת וקצת אפילו להעביר אותה הלאה.
אני יכול להגיד שבחוויה הפרטית שלי, אני יכול להגיד שהיו שלושה חישוקי אש כאלה נוראים שהייתי צריך לעבור בהם בהתפתחות שלי עד כה. הם היו כל כך נוראים שבחלקם כשאני התמסרתי לרגשות העתיקים שצפו, אני איבדתי את ההכרה יותר מפעם אחת. אני הלכתי all the way. ואני חושב שזה לא יהיה מופרז להגיד שאני נולדתי אדם חדש בציר הספציפי ההוא מהצד השני של האירוע הזה. כלומר, נולדתי מחדש כשהסכמתי למות לתוך הפחדים האלה. והיום אני בן 55, וכשמגיע אתגר רגשי כזה, הוא מפחיד אותי. אני הייתי מעדיף שהוא לא יהיה, אבל אני גם חוגג אותו, כי אני יודע מה יש בצד השני, ומכיוון שכבר יצאתי מזה כמה פעמים, אז אני יותר קל לי לקפוץ את הבנג'י הזה.
וואו, וואו. קודם כל, בא לי לבוא לעבור אצלך סדנה. זה פשוט, בפרט אחרי הפרק הזה, כמה ששמעתי אותך, זה עוד יותר עשה לי חשק. כמה הרצון הזה להכיר את עצמנו, ולדעת גם איך להתמודד ולעבור הלאה.
אז קודם כל, את מוזמנת. אגב, באמת, מי שלא רוצה לבסדנו, כן רוצה לבסדנו, הפודקאסט הזה, סליחה, זה לא מה שהזמנתי, יש בו איזה 50 שיעורים חינמים, זה לא פודקאסט שבו אני מראיין אנשים, זה פודקאסט שבו אני מלמד דברים מתוך השיטה. אז פה הייתה שעה, שם יש עוד 50. אפשר להמשיך ללמוד ולהתפתח, גם בלי לבוא לסדנה, אפשר גם לבוא לסדנה, הכל בסדר, יש מספיק מרחב לכל הווריאציות.
אז תודה ענקית, תודה ענקית שבאת, תודה על כל המידע שככה הבאת לנו, זה פשוט לא יסולא בפז. ובאמת המון ידע וניסיון וגם פתיחת ראש אני אקרא לזה, כי פשוט אנחנו ככה, איך אנחנו צריכים, דיברנו המון כאן בפודקאסט על זה שאנחנו עוברים דרך החרדות שלנו, ונתת לנו עוד איזושהי פרספקטיבה קצת אחרת, על מה מניע אותנו בתוך התהליך הזה, איך כדאי לנו דווקא להתמודד עם האירועים הכי קשים שמלווים אותנו, כי גם אמרת כאן משהו ממש חזק, שאנחנו בסוף, לא משנה איפה נלך בעולם, אנחנו לוקחים את עצמנו איתנו, וזה יפגוש אותנו בעבודה, בזוגיות, עם הילדים שלנו, עם
זנב,
החברים שלנו.
כמו זנב.
בכל מקום. ואני לוקחת מפה המון מהפרק הזה, גם ביכולת הזאת לעצור, לשאול שאלות, להעז לבחור. אתה אומר פה, לפעמים צריך למות כדי להתעורר ולקום בן אדם חדש.
חד משמעי.
ואני מזמינה אתכם, מאזינים ומאזינות, לשאול את עצמכם מה הצעד הקטן הבא שאתם יכולים לעשות. יש כאן המון המון טיפים שקיבלנו כאן במהלך הפרק, ותודה לכם שהזנתם, שהייתם איתנו, ועד הפרק הבא, תעופו גבוה.
תקשיבו לילד בן 30, כי לא הספקנו להשמיע אותו, אז תקשיבו לזה.
תקשיבו לילד בן 30, יש לו חום גבוה. נשמע את ברי.